אנחנו בחובת התלמידים, עמוד כ"ה, הוא ציטט לנו את השל"א הקדוש, שהשל"א אמר על תוכח לץ, כשאתה בא להוכיח בן אדם, אל תאמר לו לץ, אתה פן ישנאך, כי אז הוא עלול לשנוא אותך. הוכח לחכם, הדרך להוכיח זה לומר לו, הלא חכם אתה, למה אתה עשה ככה? ויאבקה, אז הוא ישמע לך, זה היה השל"א הקדוש שדיברנו עליו שבוע שעבר. והעיקרון בעצם מתחלק לכמה נקודות פה.
זה פשוט שונה קצת.
כן, כן.
אבל זה פשוט חכם.
כן. כן. זה קודם כל, זה עיצה שאמרה לי אישה, בתקופה בין שהיינו מורסים לנישואין, אז שאלתי הרבה אנשים מעיצות, אז כל זוג שהייתי אוכל אצלם ליל שבת, הייתי אומר, איזה עיצות יש לכם לזוג צעיר? אז אישה אחת פעם אמרה לי, ש... אל תאיר כשיש משהו שאתה לא אוהב, תחפש תהיה הזדמנות לשבח את מה שאתה כן אוהב, וממילא אתה תוביל את אשתך בלי שהיא אפילו תשים לב לעשות מה שאתה רוצה. אז לחזק את הטוב, כמו שהחסידים אומרים, סור מרע על ידי עשה טוב, על ידי שמשבחים את הטוב. אז אם אתה בא ומחזק את הלא חכם אתה, אז זה א', לפני הלמה תעשה כה. קודם כל זה לחזק את זה. עכשיו, לפני... שנעבור לנושא הבא, בנקודה הזו יש טעות שהורים עושים לפעמים, וזה זה, זה יכול לגרום חורבן גדול. השבח צריך להיות אמיתי. זאת אומרת, לשבח ילד במה שאין לו, ולשבח אותו במה שהוא באמת לא טוב, זה לא עוזר לילד. צריך למצוא את הנקודה האמיתית לשבח אותו. אני הרבה פעמים אומר לילדים שבח, והם שואלים אותי, האם אתה אמיתי? ואני אומר להם, אתם עוד לא מכירים אותי, כי... כשתכיר אותי, תראו שאני לא אשבח אתכם במשהו שהוא לא אמת. בוא נאמר, ניקח דוגמה. ילד קרא בתורה. אני אומר לו, קראת מקסים. הוא אומר לי, באמת או אתה אומר את זה לכל הילדים? אז אני אומר לו, תדע, ילד שלא קורא מקסים, אני אשבח אותו במשהו אחר. זה לא שאני לא אשבח כל ילד, אני כן אשבח כל ילד. אבל אני לא אשבח אותו במשהו לא אמת. יכול להיות שאני אומר לו איך גדלת יפה, איך התקדמת בקיום מצוות, איך הורים שלך גאים לך, אני אומר משפט אחר. אני אמצא זווית אחרת לשבח אותו. אני אומר לו איך התחשבת בעולים לתורה, שלא התחלת לקרוא עד שהם סיימו את הברכה שלהם. זווית אחרת לומר לו יש כוח. אבל אני לא אשבח אותו במשהו לא אמת. זה אני לא אעשה. ואני אומר את זה כי לפעמים ההורים רוצים לחזק את האגו של ילד, אז הם משבחים אותו, נו, לא ככה מחזקים, לא כשזה לא אמיתי. אז הילד יש לו כל זמן קונפליקט, והוא לא יודע מה אמת ומה לא אמת, והוא מרגיש שאולי הוא לא עשה כל כך טוב, או שהוא כן עשה כל כך טוב, ואתה לא בונה אותו. את הבניין צריך להיות על עדני האמת, תמצא את הזווית של האמת לשבח אותו. שוב, אם הוא לא קרא טוב, אז תאמר לו כל הכבוד שחיכית לפני שהתחלת את הקריאה, חיכית שהם יסמו את הברכה, אז אני אתאמן. כל הכבוד שאמרת תאמן בכל רם שכולם ידעו להיות בשקט לקריאה שלך. כל הכבוד ששמרת על קצב שכולם יכלו לשמוע כל מילה. תמצא את הזווית לשבח שהיא אמת. אבל הכיוון הזה לשבח ולא לקנטר, הוא רק עובד, זאת אומרת השבח רק עובד כשהוא אמיתי, וילד חש את זה. ולפעמים ילד לא יודע מה לעשות עם עצמו כשהוא חש את זה. בדיוק הבוקר יצא לי להיפגש עם זוג לא מפה, זוג מאמריקה, אני מכיר אותם לפני הרבה שנים, ודיברנו על ילד ששנינו מנסים לעזור לחינוך שלו, ואני אמרתי להם שלדעתי אין דרך לעזור לילד הזה, כי ההורים שלו כל הזמן משבחים אותו על שקר, וממילא הוא לא יודע מה החולשות שלו ומה הכוחות שלו, ועד שלא נוכל להביא את ההורים שלו למצב שהם יהיו אמיתיים איתו וידעו לשבח את האמת ולא לשבח מה שלא אמת, הילד לא יוכל להתקדם, כי הוא כל הזמן מבולבל. או זה ילד שלא מצליח בלימודים, לא מצליח. אז במקום לקחת נקודות אחרות ולעזור לו לפתח אותם, ההורים כל הזמן אומרים לו כמה הוא חכם, המורה הזה טיפש, הבית ספר הזה לא הבין אותך, המבחנים האלה לא בנויים לילדים עם סוג חשיבה כמו שלך, כל מיני תירוצים. אבל אתה גאון, זאת אומרת ההורים כל הזמן אומרים לו שהוא גאון. אין לי בעיה שהילד יהיה גאון, אבל אל תשחקו משחקים. במבחנים הוא לא טוב, בלימודים האלה הוא לא טוב, למה אתם אומרים לו שהוא כן טוב? זאת אומרת, הם חושבים שעל ידי שהם יחזקו אותו הוא יצליח, וזה לא עובד.
יש לי פעם סיפור, משהו ששמע ברעיון של טלוויזיה של איזה בן אדם, שהוא סופר וחורסם משהו כזה, שאלו אותו, איך הגעת להיות? הוא אמר שאמא שלו תמיד אמרה שהוא הכי טוב.
בסדר?
יש כאלה שלא מצליחים בלימודים, כמו איינשטיין או משהו כזה, כי הוא אאוטסיידר, הוא לא בנוי ללימודים האלה. אבל פה מדובר על ילד שהוא באמת לא מתאים, לא, לא, זה לא מסתדר, לא מתחבר אליו. זה לא שהוא גאון בצורה
עצמית. לא, לפעמים ההסתכלות של
אין לי בעיה שהורה יהיה לו הסתכלות טובה, אבל יש שני דברים. אני מסכים שלפעמים מתוך השבח, אתה מגלה לי ילד פוטנציאל שיש לו. הגיע בחור למכון מאיר, למד לקרוא עברית, ושמעתי אותו מזמזם. אמרתי לו, הקול שלך יפה, אתה יכול להיות בעל קורא נפלא. הוא קורא וקורא וקורא, הוא שמע שבח אחד, הוא קורא. תשאלו אותי היום, האם הוא בעל קורא טוב? לא, הוא לא בעל קורא טוב. אבל הוא שמע פעם אחת שבח, היום אני לא יודע אם להצטער שאמרתי לו את זה. אבל לא משנה, פעם אחת אמרתי לו, אתה יודע לזמזם כל כך יפה, אתה, יש לך אוזן מוזיקלית, יש לך קול מקסים, תנסה, אתה יכול להיות בעל קורא טוב. זהו, הוא החליט שהוא יכול להיות בעל קורא טוב. זהו, למעשה הוא היום בעל קורא. הוא לא טוב כמו שחשבתי שהוא יהיה, אבל לא משנה, השבח הזה בנה אותו. שבח יכול לעזור לבן אדם לגלות תכונה פנימית, או להאמין שיש לו תכונה פנימית ולהתפתח. אבל צריך לדעת את הקו בין זה לשבח על שקר. זאת אומרת, יש קו. וכשעוברים לשקר, שההורה לא מאמין בזה, והילד לא יודע אם להאמין בזה, אז בעצם אנחנו גורמים בעיה לילד. זה מבלבל את הילד. אז זה נקודה אחת. תודה רבה. שוכח. אני בהחלט מסכים ששבח בונה, וגם שבח איפה שהילד לא יודע שיש לו כוחות, יכול לעזור לו לגלות את זה. מסכים. אני, אחרי שטוביה נולד, אז כתבתי תודה רבה, במכתב לשבת כתבתי תודה רבה לכל מי שהציע לעזור. אני לא התכוונתי לרמוז כלום, התכוונתי לומר תודה רבה. פתאום הגיעו אנשים ואמרו, התכוונתי להציע ורציתי להציע... זה לא מה שהתכוונתי. אני התכוונתי לומר תודה רבה, אבל זה כבר נתן לאנשים תחושה שזה איפה שהם צריכים להיות. השבח הוא גם כן עוזר לאנשים, עוזר גם לילד לחשוב איפה אני צריך להיות, האם אני צריך לחשוב בכיוון הזה. זה נכון, שבח בונה, אני מסכים, אבל יש גבול. אז קודם כל צריך לנסות למצוא לשבח את הנקודות החזקות. אנחנו נחזור לזה עוד רגע. בואו נעבור שנייה לצד השני. לא תזלזלו. זה נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, אתה מזלזל בכבוד הילד, אז זה הורס אותו. זאת אומרת, לילד זה קשה. סיפר לי בן אדם שהיום למעלה מגיל 30, מנכ"ל של עסק, שעד היום הוא לא מסוגל ללכת ליד הרב שלו לכיתה א', כי הרב שלו לכיתה א' נתן לו סתירה, והוא התחיל לבכות, והרב סובב אותו ואמר לו שכל הכיתה תראה אותך בוכה. אז הוא ביזה אותו לפני הכיתה, עד היום הוא לא מסוגל לעבור ליד היהודי הזה. עד היום, תחשבו, הבן אדם כבר מנהל חברה, הכל כבר סיים אוניברסיטות הכי טובות בעולם, אבל את הזלזול הזה שעשו לו, עד היום יושב לו עמוק בלב. הוא אמר לי שכשהוא שומע את השם של אותו רב, הוא תמיד צריך להתאפק מלבוא לו דמעות לעיניים. הוא לא מסוגל לשכוח את זה שזלזלו בו אז. אנחנו רוצים לבנות ילד, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר לא לזלזל. זאת אומרת שלפעמים הילד עושה משהו ויש אורחים. עכשיו אני אעיר לו לפני האורחים, לפעמים אין לי ברירה, אבל לפעמים אני יכול לקרוא לו לחדר אחר. אז מה קורה כשהילד מנסה לנצל את זה? אז אפשר לומר לו, שמה? אתה רוצה שאני אדבר איתך לפני האורחים? אני אדבר איתך לפני האורחים. אני רוצה לחוס על כבודך. אני אדבר איתך בחדר אחר. תחליט אתה. ילד מעריך את זה. ילד מבין שמכבדים אותו, שמעריכים את הכבוד שלו. לא תזלזלו ולא תחרפהו למור לץ אתה. זה כל כך חירופים אומרים לילד, אתה לץ? כן. כן. הילד רגיש. לא תחרפהו למור לץ אתה. זאת אומרת, זה דבר אחד לומר לילד, תהיה יותר רציני. זה דבר שני, לומר לו לצאתה. זה אחד מהדברים שמאוד צריכים להיזהר כהורים. היום המערכת החינוכית מאוד מדגישה את הנקודה הזו. אל תיתן לילד תווית. עכשיו, בנקודה של לץ, זה במיוחד נקודה חשובה. הרבה פעמים במשפחות יש את האחד שהוא הבדחן, הוא המצחיק. זה מאוד מאוד מסוכן. הרבה פעמים זה גורם לילד או לילדה מצב שהם לא יודעים דרך אחרת לתקשר עם החברה. הם רק יודעים דרך בדיחות. ואז הם כבר לא יודעים להתחבר לא עם אנשים אחרים ולא עם החברה, כי הכל צריך להיות בצורה של סרקסטיות או לגרום לאחרים לצחוק. בעצם הילד נהפך להיות צמא לתגובה החיובית של כולם, האם כולם חושבים שאני מצחיק, ובכל סיטואציה הוא מחפש את התשומי הזה, את התשומת לב הזה, זה הרסני. אז אני אומר, א' זה לא טוב לבזות, ב' זה לא טוב לחרף, ג' זה לא טוב לתת תווית, וד' צריך לדעת שהנקודה הזו של לץ היא במיוחד נקודה מסוכנת. זאת אומרת, גם אם אנחנו אומרים את זה לשבח, אתה תמיד כל כך מצחיק, זו הנקודה מסוכנת. אנחנו לאו דווקא רוצים לפתח את זה. אפשר מדי פעם לומר לו שהוא מצחיק, אבל צריך להיזהר מהנקודה הזו. עכשיו, הוא בעצם אומר לנו פה נקודה שהיא מאוד מאוד עדינה ורגישה. מצד אחד אתה לא רוצה שהוא ישנא אותך. מצד שני, לא יכול להיות מצב שהוא הקליינט שלך, שאתה עובד שהוא יאהב אותך. הורה שכל הזמן עסוק בשאלה האם הבן שלי אוהב אותי או לא, לא יהיה הורה טוב. לא יכול להיות. אני צריך לעשות את התפקיד שלי. אני מתחשב בו, אני אוהב אותו, אני רוצה שהוא יאהב אותי, אני רוצה שהוא יבין שאני אוהב אותו, אבל זה לא יכול להיות המניע שלי. זה יכול להיות אחד מהשיקולים שלי. אני תמיד אומר שהורים עושים את הטעויות החמורות בחינוך, כשהם לא עושים את השיקול החינוכי של הילד. לפעמים נורא יש נקיפות מצפון. הוא אומר, הייתי צריך להשקיע יותר זמן עם הילד, אז עכשיו ודאי שאני לא אצק עליו, אני לא אתן לו על הראש. אולי זה שיקול נכון. אבל השאלה היא האם זה שיקול חינוכי, או זה שיקול שאני צריך לטפל במצפון שלי. אולי באמת, בגלל שלא השקעתי איתו מספיק זמן, זה לא זמן נכון עכשיו להוכיח אותו. אבל אולי זה בכלל לא קשור למציאות, זה הנקיפות מצפון שלי. אם אני עסוק בשאלה, האם הוא יאהב אותי היום, הלילה, השבוע, אני לא עוסק בחינוך. זה מרכיב, זה נקודה חשובה, אני צריך לשקול את זה כמרכיב, אבל לא כקו מנחה. ההפך, אני מכיר הורים שמאוד מאוד הצליחו בחינוך שלהם, שלפעמים היו אומרים לילד, אתה שונא אותי עכשיו, נכון? אז הילד לא יודע מה לענות, אז הוא אומר, שמע, מותר לך לקרוס אליי, מותר לך לשנוא אותי עכשיו, אני צריך לעשות את התפקיד שלי כהורה, אתה כבן, יכול להיות שאתה כועס עליי עכשיו. לא כתוב בתורה, אהוב את אביך ואת אמך, כבד את אביך ואת אמך, בסדר. כבוד אתה צריך לתת, לאהוב אתה לא צריך לאהוב, אני צריך סוד שלי, אתה צריך סוד שלך, בסדר, או שיבוא יום ותסכים איתי, או שלא תסכים איתי.
הרב אמר כך פעם שאביו אמר לו.
כן, נכון, כן, אתה זוכר נכון? כן. אני חושב שזו אמירה חשובה, כי זה גם נותן לילד, זה מסיר ממנו את הנקיפות מצפון. כשילד כועס על ההורים, והוא לא יודע אם ההרגשות שלו הן לגיטימיות או לא, נתת לו לגיטימציה, בסדר. עכשיו יכול לחיות עם עצמו, גם שהוא לא סובל את ההורה. כועס על ההורר או לא משנה מה. אז עכשיו הנקודה האחרונה, המרכיב הזה, הלא חכם אתה, למה אתה עושה כה, זה לא עובד אם משתמשים במשפט הזה הרבה. זאת אומרת, כשהשלה הקדוש אומר לנו, תשבח את הילד וככה תוכיח אותו, זה לא יעבוד אם כל יום הילד מקבל לשמוע, אתה כל כך חכם, אז למה לא לקחת את המבחן ברצינות? אתה כל כך חכם, אז למה לא ענית על השאלה הזו ברצינות? זה לא יעבוד. חוץ מזה שאנחנו אמורים למעט את הכמות פעמים שאנחנו מוכיחים ילד. אבל גם אם זה נהפך להיות משפט סיסמה, הוא לא יאמין לך. אתה אומר לי כל זמן שאני חם, אוקיי, אולי. יש פה בכוכב יעקב ילד מאוד חכם, והוא לא כל כך מצליח בבית ספר, כי לא אכפת לו. ואני ישבתי איתו פעם, ואמרתי לו, שמע, אתה ילד חכם, ואם אתה רוצה, אתה יכול להצליח. אז הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, תראה, כל המורים אומרים לי שאני חכם, אני לא מאמין לכם. הוא אומר לי כך, לא מאמין. למה? הוא שמע את זה הרבה, אני לא ידעתי, זו הייתה פעם ראשונה אחרי שנים שאנחנו מכירים שאמרתי לו את זה. אני לא ידעתי שהוא שמע את זה פעם אחרת מאחרית. אבל כנראה שהמורים השתמשו בזה כסיסמה, מבחינתו זה הוא כבר לא מאמין. זאת אומרת, זה לא יכול להיות משפט שכל הזמן אומרים לו. שפייר אמר קודם שזה בונה ילד אם מאמינים בו, מסכים. אבל כשזה נהפך להיות סיסמה זה לא בונה כלום. אז זה, למרות שזה כן גישה נכונה, צריך לדעת גם כמה ומתי להשתמש בזה. אז טוב, בוא נמשיך בעזרת שם שבוע.